פחות או יותר. הרמח"ל כותב פה דברים שבמבט ראשון נראים כמו כמו כשל פנימי, כמו סתירה מובנית. ובזאת אפשר להגיד הכל, השאלה אם אפשר להבין. אפשר להגיד הרותח הזה כפוא, אפשר להגיד המלוח הזה מתוק, אבל צריך גם להבין, ולהבין זה כבר יותר אתגר. אז אומר פה משפט, בואו ננסה להבין אותו ברמה הכי פשוטה. איזה דברים הוא כותב פה? דברים שרוב בני אדם יודעים אותם, לא מסתפקים בהם כלל. מה המשפט המשונה? כפי רוב פרסומם, וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך חיילים הם מצויים מאוד בשכרה רבה. כמה שאת יודעת, יותר יודעת את זה, ככה את יותר לא יודעת את זה. נכון? זה לא למרות שאת יודעת את זה, את לא יודעת את זה. כמה שאת יותר יודעת, ככה את פחות לא יודעת. מה הרציונל? כאילו, אין כזה דבר, נכון? יש משהו שאת יודעת, בגלל שאת יודעת, לא יודעת אותו, או שאת יודעת אנגלית, או שאת לא יודעת אנגלית, או כל דבר אחר בעולם. מה הרמח"ל מתכוון? את יודעת, מכיוון שאת יודעת, זה מפורסם, והמתם גולה על הכל, ככה יעלה מהמצוי שלך רבה. זה לא אצל אנשים אחרים, זה אצלי, בתוכי. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ולמד בני אדם את אשר לא ידעו. שום דבר חדש, או כמעט שום דבר חדש לא יצא לך מפה. למה? איך רואים את זה? כי תראי, תקראי את הספר ותראי שכמעט קרוב בני אדם יודעים אותם. אז מה הבעיה? אז למה אתה כן כותב את זה? הוא מסביר. שכפי רוב פרסום, כולם יודעים את זה, אז למה אתה עושה את זה? כי האלה הם מצויים, השכחה רבה. אז אם האלה הם מצויים, שוכחים את זה. אז זה לא מפורסם. טוב, השאלה ברורה, נכון? אין לי צורך להגיד את זה ב-13. וריאציות. אז איך אתם יכולות? אתם רוצות לעזור? למה הוא מתכוון? צריך להבין טוב את השאלה, צריך לכאוב את השאלה, אחרת לא. נתקדם קדימה. איזה מין דבר שאני מאוד מאוד יודע ואני בגלל ומאוד מאוד לא יודע? איזה מין דבר זה שהוא מאוד מפורסם? אז זה בעצם אנשים חיים בסרט. הם חושבים שהם יודעים, אבל הם לא יודעים. זה המשפט הזה לא מדויק. יש הרבה אנשים שחושבים שהם יודעים מה זה ענבה, אבל הם לא מושג. בעצם בספר הזה יהיו הרבה חידושים, את אומרת. רק אתה לא מבין. אנגלית אני יודע שאני לא יודע, ולכן כי ילמדו אותי. אבל ענבה אני חושב שאני יודע, ואז מה יקרה כשילמדו אותי? אז אני אופתע, אני אגיד, זה לא ענבה, חושב שאני יודע. אז זה לא בדיוק יושב פה במילים, נכון? את מתארת מצב שבאמת אדם בא בתחושה שהוא יודע, אבל כדאי לו ללמוד, כי בעצם הוא לא יודע, אבל פה זה נראה כאילו הוא כן יודע, נכון? כפי פירוב פרסומם, כנגד אמיתתם גלויה לכל, ככה אליהם מצוי שכרה רבה. יכול להיות, אבל בואו נעשה, אם לא נמצא פתרון אחר, אז עדיין איך בדרך שלך. יש לכם עוד רעיונות איך זה יכול להיות? למה? כי שוכחים את זה? אדם שמדבר על שונרה הוא שוכח את זה? הוא השכחה רבה, יעלה ממצוי? את אומרת שבלשון הרע יש משהו מוזר, שכולם יודעים שאסור לדבר לשון הרע, ובכל אופן, שמעת פעם על מישהי שזה ברח לה. את אומרת, מאיפה זה בא? אולי זה מתאים למשפט הזה. יכול להיות מתאים למשפט הזה. שכולם יודעים את זה, ובאמת מאוד כדאי ללמוד את זה, למרות שאנחנו יודעים, כי כשאני לומד את זה כל שבוע, אז אין שחיקה. אז זה מתאים למשפט הזה בעיניכם, ההסבר הזה? את גם לא מסבירה את תופעה, את אומרת, יש כזה דבר שכולם עושים מה שהם לא רוצים לעשות. והוא יגרום לנו להבין בצורה עמוקה. אולי, הכל אולי. תסתכלו במילים ותראו אם זה מדבר אליכם. שיש עמוד אוצרות. השאלה ברורה? תראו, יש שאלה ויש תשובה. לפעמים התשובה אומרת שהשאלה בערך לא התחילה, נכון? לפעמים התשובה אומרת, וואלה, התבלבט לגמרי, נכון? אני לא מבינה, בסדר, לא נתן דוגמאות. אבל לפעמים יש שאלה ויש תשובות שאולי הן נכונות, אבל אולי הן... אולי לא. השאלה אם זה בדיוק יושב פיקס על המילים. כי אתם מתארות תופעות של... שהן קשורות לזה, אתם מתארות תופעות של... אני מכיר מושג בגדול ואני לא יורד לעומקים שלו, אני מכיר מושג בצורה שטחית ואני לא מבין אותו בצורה מיוחדת. מדויקת, מכיר אותו בצורה מעוותת, או שבאמת בואי נדבר על לשון הרע, בואי ניקח את לשון הרע כדי לפתוח את התשובה שלך ויותר. למה זה קורה? כולם יודעים שאסור לדבר על לשון הרע, לא, זה לא אכפת לשונים, כולם לא רוצים לדבר על לשון הרע, והם, לא רוצה להגיד שכולם מדברים על לשון הרע, אבל נניח באיזה ארץ דמיונית, הם יודעים שאסור לדבר על לשון הרע והם מדברים על לשון הרע. אז מה התועלת? התועלת נהיה שנקבע כל יום לימוד לשמירת הלשון, ואז מה? למה הם מדברים על לשון הרע? אם הם, נשאל שאלה אחרת. אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא עושה מה שאני לא רוצה, נכון? נכון באופן חלקי. משום שכולנו עושים דברים שאנחנו לא רוצים לעשות. וכולנו לא עושים דברים שאנחנו רוצים לעשות. מה? כל אחד תבחר את הדוגמאות שלנו. את מתארת דוגמה של לשון הרע שיש פה איזה משהו מוזר. יש דברים שאת לא עושה כי את לא רוצה, או יש דברים שאת רוצה ומישהו מפריע לך לעשות. אבל לפעמים את רוצה לעשות משהו, את לא עושה אותו. לפעמים את לא רוצה את כל מיני התמכרויות. התמכרויות, אדם לא רוצה לעשות משהו, והוא עושה אותו. אז למה הוא עושה אותו? אם מישהו מחבל לי אקדח לראש, אני מבין. אבל אם מישהו לא מחבל, למה אני עושה את זה? אני רוצה לקום מוקדם בבוקר. ואני לא קם מוקדם. למה אני לא קמתי מוקדם בבוקר? מי הפריע לי? מי קשר אותי בערותים? היצר שלי? מה את אומרת היצר שלי? מה את מתכוונת במילה הזאת היצר שלי? מחומר וגוף. מחומר ורוח. אז הרוח שלי רצתה לקום והגוף שלי לא רצה לקום. יכול להיות, תראו, אנחנו עכשיו לומדים מוסר, סייעת שם ספר מוסר. ספר מוסר, לומדים אמונה, אמונה זה המיתות, הערכים, ההבנה את עצמי. מוסר זה בתכלס. מוסר זה לקחת את כל האורות הגדולים ולחיות לפי. לחיות לפי. וכשאנחנו לומדים שאסור לדבר על לשון הרע, ולמה אני בכל אופן כן מדבר על לשון הרע, אז מה התשובה? התשובה היא יצר רע, נכון? נכון? אני רוצה לקום בבוקר, אני לא קם, מה התשובה? יצר הרע, נכון? אני רוצה להתנהג יפה לאמא, להתנהג לא יפה לאמא, מה התשובה? יצר הרע. יש לנו תשובה לכל שאלה. למה יש פערים ביני לבין הגוף שלי? למה יש פערים בין הנשמה לגוף? כי יש יצר הרע, נכון? זו תשובה. מספרים על איש אחד שאף בכדור פורח ופתאום הוא איבד את הכיוון. הוא איבד את הכיוון, והוא לא ידע איפה הוא. הוא ראה למטה אנשים, אז הוא אמר להם, תגידו לי איפה אני? אז אמרו לו, אתה בכדור פורח. זה תשובה נכונה, חבל על הזמן. אבל היא לא עוזרת בכלום, נכון? אז זאת תמיד התשובה האמיתית היא נכונה. אנחנו יודעים שעם ישראל שמר תורה ומצוות בנאמנות ובהקפדה אלפי שנים. אנחנו יודעים שצניעות הייתה ערך על בתולדות ישראל אלפי שנים, בתנאים מטורפים עם ישראל הקפיד על צניעות. פתאום בתקופות האחרונות יש איזה משבר אמוני, וחלקים לא קטנים מעם ישראל פתאום מתרחקים מקיום של מצוות, נכון? למה זה קורה? למה? יצר הרע, נכון? נכון יצר הרע? ממש לא. אתם יודעות, הרב קוק כותב את מאמר הדור, לא יודעים למה אתם, בטח שמעתם, שבמאמר הדור הוא מסביר, ועוד הרבה מקומות אחרים, שזה לא יצר הרע. יש עבירות שאת עושה כבגלל יצר הרע. יצר הרע זה כי את רוצה להיות מנובלת. את רוצה להיות נחת. את רוצה להתעלל בחתולות, אז את הולכת ושכתם בזנב. יכול להיות. יצר הרע זה כמו סטן, הוא בא ואומר לך, תהי אכזרית. ואז את מתאכזרת. אבל יש הרבה עבירות שאדם עושה לא בגלל שרוצה להיות מנובל. ממש לא. אם את לא קמה בוקר מהמיטה, אז בגלל שאת רוצה להיות אכזרית ומנובלת. או יש הרבה עבירות בדור שלנו שאנשים עושים כי הם בטוחים שהם צודקים וטובים. יכול להיות. יכול להיות שנראה להם שאם יהיו דוסים אז הם משתמטים. לא משנה אם זה נכון או לא נכון. והם לא ילכו לעבודה ויחיו על חשבון אחרים. יכול להיות שנראה להם ככה, יכול להיות. אני רואה את זה בצורה מאוד פשטנית ושפחית, זה הרבה יותר עמוק מורכב. הרב כותב במאמר הדור ובעוד מקומות נוספים, שלפעמים הכפירה היא באה ממקומות חיוביים. אני מנסה לומר שהתשובה יצרה היא תמיד צודקת. כל החולשות, כל העבירות שבעולם תגידי יצרה, את לא עוזרת בכלום לעצמך. זה כמו שתלכי לקופת חולים לרופא, את מרגישה לא טוב, ותלכי לרופא ותגיד לו, כואב לי הראש. אתה יודע למה, אז מה הוא יגיד לך? בגלל שיש לך מחלה. זו תשובה מדויקת, נכון? הוא לא יכול לרפא אותך כך. כל המחלות שיש לך זה בגלל שיש לך מחלה. נכון? למה כואב לך הראש ולמה כואב לך? כי יש לך מחלה, אז הרופא יגיד יש מחלה. אז זה לא עוזר כלום. האם באמת הדורות שלנו היום, חלק מהדורות שלנו רחוקים מתורה ומצוות בגלל היצר הרע? האם באמת אנחנו מקסימים וצדיקים וטובי לב וכל מי שמחלל שבת השם ישמור הוא מושחת ומנובל וזוועתי? זו תשובה שלא משכנעת יותר מדי אנשים. ממש לא. ואת התשובה למה עושים צריך למצוא במקום אחר, לא יצר. היצר הרע זה תשובה צודקת, אבל היא כמו פקק למוח כזה. כמו שאם הרופא יגיד לך, את לא מרגישה טוב כי את חולה, זה פקק, הוא לא יעזור לך. תגיד לי, במה אני חולה? למה שאני החולה? אלוקים נתן לי גוף, מתפקד טוב, שמבצע חילוף חומרים, מה פתאום יש לי דלקת? מה קרה? אז הוא צריך להגיד, יש לך חיידק, יש לך וירוס, יש לך פגיעה בבלוטת התריס, חסר לך סידן, הוא צריך לשים את האצבע, ולהגיד לך מה הבעיה, נכון, מה הבעיה? את רצה יותר מדי זמן, אז נמתחו לך גידים. רופא, הוא לא יכול לזרוק ולהגיד יש לך מחלה. הוא חייב להכיר את המבנה של רופא גוף, חייב להכיר את המבנה של הגוף, ולהבין איך גוף בריא. מה קרה שגוף בריא מגיב בצורה מסובכת? אז כשאנחנו אומרים שאנחנו מדברים לשון הרע בגלל הצערה, זו תשובה מדויקת. ושאין לו כוח לקום בבוקר בגלל הצערה, זו תשובה מדויקת. זה, אבל זה לא כל כך עוזר לנו. זה א', זה לא כל כך עוזר, זה באמת נכון. יש לי נשמה ויש לי גוף ויש פעמים וזהו. למה יש אנשים שכן קמים בבוקר מוקדם? או למה לפעמים את כן קמה בבוקר מוקדם? היצערה שלך יצא לחופש? לפעמים הוא בא לבקר, לפעמים הוא לא בא לבקר. אז את זה אנחנו רוצים לפתוח. מה זה יצא הרע? אני אנסה עוד פעם לעשות את זה. להרחיב את זה קצת יותר. חלק גדול מהדברים הלא יפים שאנחנו עושים, מהדברים היפים שאנחנו לא עושים, זה בגלל... מה מתחבא מאחורי המילים יצא הרע? זה מה שאני רוצה לפתוח. זה לא בגלל שאת מתלבטת אם להיות טובה או רעה. בואו נגיד לכם, מי שפותח נסיעת שרים, זה לא ההתלבטות של חייו, נכון? האם כדאי להיות מנובלת או כדאי להיות נחמדה? כנראה שלא זה הקוראת הרגילה של נסיעת שרים. הקוראת הרגילה של נסיעת שרים זה מי שרוצה להיות טובה. היא רוצה להיות טובה. אבל זה לא מצליח לה. לא כמו שהיא רוצה. היא לא מתלבטת אם להקשיב לגוף או לצדדים הבהמיים והקטנים שלה. לא, היא רוצה להקשיב לצדים הגדולים שלה. ומשהו פה לא מסתדר לפעמים. היא יודעת שאסור לדבר לשון הרע, והיא לא רוצה לדבר לשון הרע. אבל זה בורח לה. זה בורח לה. זה נכון שזה בורח לה? זה לא בורח לשום מקום, זה אנחנו עושים את זה. אני אנסה להגיד משהו שיראה לכם מוזר עכשיו, אבל במהלך השעה אני מקווה שאני אשכנע אתכם. כשאת רוצה לקום בבוקר, את לא קמה בבוקר. למה את לא קמה בבוקר? למה? תשובה שאני אתן? כי את רוצה לא לקום בבוקר. זו תשובה מפתיעה, נכון? מה פתאום? אני מאוד רוצה לקום בבוקר. ואם לא קמתי בבוקר, אתם מכירות מישהו שפעם לא קמה בבוקר? אני יכול לתת את הדוגמה הזאת? נניח, תמציאו חברה שממש רצתה לקום בבוקר, והיא קמה ב-11. היא אומרת, אני לא יכולה לסבול את זה, וממחר אני קמה ב-7, וזה לא יהיה, ואין מצב. ואני לא סמרטוטית, ומחרתי קמה ב-11:30. ומה זה יצובה, והיא מתוסכלת, והיא אומרת, אני סמרטוט, ומה אני שווה. היא ממש 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 רוצה לקום ב-7 בבוקר. ולמה היא קמה ב-11:30? תראו, היא מתעוררה ב-7, השעון צלצל. אבל מישהו קשר לה את הידיים באזיקי נחושת למיטה. ככה היא מרגישה, היא מנסה, לא מצליחה. לא מצליחה. בכאילו היא לא מצליחה. אז אולי יש כוחות גוף, אולי הגוף שלה חלש כזה, סמרטוטי כזה, זה מה יש, היא קיבלה כזה גוף כזה, שלא מצליח לקום ב-7 בבוקר. יכול להיות? יכול להיות שקיבלה גוף כזה? אתם זוכרות בכיתה ג' כשאת כאילו שנתי? אפילו שנתי כל הילדים שבקושי מצליחים לקום ב-10:50, קמים ב-10:40, נכון? איכשהו זה מצליח להם. איכשהו. למה הם פתאום מוצאים כוחות נפש עוצמתיים כאלה ופתאום מקמים? אתם יודעות שאי אפשר לקנות את הסיפור שאין לך בחירה חופשית לקום בבוקר. לא לך, לחברה הזאת. זה לא באמת. אם יגידו לך, אם את יוצאת מהמיטה, עכשיו תקבלי $1,000,000. תצליחי לזחול איכשהו בחוצה? יכול להיות שכן. או תפסידי משהו מאוד מאוד עוצמתי. אנחנו לא באמת לא מסוגלים. החוויה שלנו היא שאפילו אנחנו לא מסוגלים. אז אני מנסה לומר משפט מוזר מאוד מאוד, כי אני לא קם בבוקר, אני מרגיש שאני, אין לי בחירה חופשית, ומה שאני מנסה לומר זה שאני החלטתי לא לקום בבוקר. זה משפט טיפשי מה שאני אומר, כי אני מאוד רוצה לקום בבוקר, ואני מאוד עצוב מזה שלא קמתי בבוקר. ובכל אופן אני מנסה לומר שבעומק אני החלטתי לא לקום בבוקר. יש היגיון במישהי שהחליטה לא לקום בבוקר? יש היגיון? מה ההיגיון? למה שהיא תחליט לא לקום בבוקר? לא, לא לזה אני מתכוון. בטח שהיא עייפה. מרוב שינה היא מתעייפת, זה הדבר הכי מעייף, אתם יודעות? כן. בגן עדן, הכל היה טוב. ואנחנו צריכים לבחור בין טוב לרע בגן עדן. אפילו לא היה רע. יצאנו מגן עדן. שמתם לב שיצאנו מגן עדן? יצא לכם פעם להרגיש את זה? כשיצאנו מגן עדן, ברוב המקרים, ההתלבטות היא לא בין טוב לרע. ההתלבטות היא בין רע לרע. מה אני מתכוון? אדם טוב. אדם טוב, הוא לא מתלבט בין טוב לרע. הוא רוצה להיות טוב, רק העולם על הפנים. יצא לכם להיות פה בעולם הזה? ביקרתם פה פעם? העולם מסובך. מראים בטלוויזיה איך ישראל מפוצצת בניין, ורואים אחרי זה ילדים בוכים, הרסו להם את הבית. אז אדם שטחי יראה את זה בטלוויזיה ויגיד, הישראלים האלה מנוונים. אז זה נעימה מטופשת, נכון? זה לא תחביב שהיום לפוצץ בתים ולהרוס לילדות קטנות את חדר הצלחים שלו. ההתלבטות שלנו היא לא. האם כדאי לפוצץ לילדה הזאת הבית או לא כדאי? מה ההתלבטות? ההתלבטות היא שיש שתי ברירות רעות. ברירה אחת רעה שמפוצצת את הבית, כי אבא שלה הוא ארכי מחבל מנובל, שמהבית הזה הוא משדר טילים על גני ילדים. וברירה אחת היא שלא נרוס את הבית, ואז הרבה ילדים יבכו בגזרות. זה לא התלבטות באמת לשבת על הקורסה ולשחק דומינו או לפוצץ לילדה את הבית. אבא שלה מחבל, מושחת, מנובל, ויש לנו שתי ברירות קשות. ברירה אחת זה להרוס את הבית. וברירה הרבה יותר גרועה, לא להרוס את הבית. נכון? אין אף אחד שמשעמם לה, היא רוצה ליהנות מהחיים, היא הולכת לרופא שיניים, נכון? הייתם פעם ברופא שיניים? התמודדתם עם זה? אז זה לא כל כך חוויה משמחת, בטח לא ילדות בכיתה ג', אלא למה היא עושה את זה? כי אין ברירה. כי הולכת לרופא שיניים זה גרוע, ולא הולכת לרופא שיניים זה עוד יותר גרוע. אז שמי שהולכת לרופא שיניים זה לא בגלל שהיא מזוכיסטית, זה בגלל שזה קשה. אבל אנחנו לא בגן עדן, לא בגן עדן פירושו דבר שהמציאות מסובכת. מסובכת. ומכיוון שהמציאות מסובכת, אז אנחנו צריכים לבחור בחירות קשות לפעמים. אז יהיה מאוד טיפשי ושטחי ולא נכון להגיד, היא בחרה להתנהג בצורה כזאת. זה מערכות של אילוצים. נתתי דוגמאות מאוד פשוטות, ניתן דוגמאות יותר מורכבות. האם יכול להיות ש... תראו, אני מלמד בישיבה, לא במדרשה, אני צריך לתת דוגמאות של בנים. זה יעזור לכם דוגמאות של בנים? אולי. אני אתן דוגמה של לא קשורה לבן או בת. בחורה שבאה למדרשה, והיא מאוד רוצה להיות צדיקה וטובה וערכית ובעלת מידות ושולטת בעצמה, זה מאוד מאוד חשוב לה. אבל לפעמים כשמישהי מתנהגת אליה לא יפה, אז היא מתפרצת עליה, בערבית קוראים לזה ג'ננה, אבל וואי, וואי, וואי. אש לאהבה, צעקות, הדיבורים, כשזה נגמר, כשזה עובר לה, אז היא מחפשת איזה בניין משמונה קומות, כי מתחשק לקפוץ ראש. זה בערך החוויה שלה. היא אומרת, איזה סמרטוטה אני, ואיזה עלובה אני, ולא רק שאני כעסתי, גם הראיתי לכולם איזה חמודה אני. והיא מה זה רוצה להתחבא מתחת איזה שטיח ורוצה להיעלם ומתבייש להראות את הפרצוף שלה? האם היא כעסה בגלל היצר הרע? כן. אבל מה זה היצר הזה? זה שד. יכול להיות שבחורה צדיקה מדהימה משהו משהו תכעס, בטח שיכול להיות. יכול להיות שהחליטה לכעוס. זאת אומרת, יכול להיות שאיזה שד רע התיישב לה על המוח והכריח אותה לכעוס. יכול להיות שהיא החליטה לכעוס? כן, אני שואל כנראה שכן, נכון? למה שהיא תחליט לכעוס? תדברי איתה בשכל, היא תגיד, לא, זה מזיק לי, זה לא עוזר שום דבר, מה פתאום? והיא מתייעצת והולכת לפסיכולוג, אומרת, מה אני אעשה שאני לא יכולה לעשות? והיא כועסת עוד פעם. אז אולי זה יצא, זאת אומרת, אולי זה, מה זה יצא הרע? מה זה, זה שד שחור כזה שפתאום קופץ עלייך ומכריח אותך לעשות דברים שאת לא רוצה? נכון? את ממש לא רוצה לדבר על לשון הרע, אבל פתאום הזריקו לך איזה חומר כימי שאת מזיזה את הפה ואת לא רוצה, ואומרת לשון הרע, שאומרים יצא הרע, יצא הרע זה מילים שכולם מכירים, אבל מה זה? איזה מפלצת, הביצות? תשובה ראשונה, כן. יש כוח רע בעולם. זה הכוח שגירש אותנו מגן עדן, זה הנחש. יש כוח רע, אבל הכוח הרע הזה הוא קטן. הוא חלקי. לא הוא זה שגורם לנו ברוב המקרים לעשות את מה שאת לא רוצה לעשות. אם את רוצה לעשות עבירות, זאת אומרת, אני עכשיו רוצה להזיק, אני עכשיו רוצה לצער, זה יצר. אבל זה לא קורה ברוב המקרים. תופעת החילונות שיש בימינו, תופעת הדתלן שיש בימינו, זה לא אנשים מנובלים שרוצים לעשות רע. יכול להיות שהם חושבים שהם יותר עמוקים ויותר... לא משנה, לא צריך להיכנס לזה, אתם תלמדו את זה השנה הזאת. אבל יכול להיות שאנשים מאוד אידיאליסטים ומאוד טובים, הם בוחרים בדרכים שהם טובות. למה? לא בגלל שהם רצו להיות רעים, אלא בגלל צבר של כוחות. למה היא כעסה הבחורה הזאת? למה היא כועסת? אז אני אתן לכם סתם דוגמה, סיפור כזה שראיתי בעיניים לפני כמה חודשים. אישה אחת הייתה מאושפזת לא מעט זמן בבית חולים. הייתה חולה. וזהו, לא יכולה לבוא הביתה, כמה חודשים, הילדים שלה בקושי ראו אותה. אז נסעתי לבקר את המשפחה. איכשהו אני קשור למשפחה הזאת. והבאתי לילדים צעצוע, אני לא זוכר מה זה. שתי מכוניות אולי, היו עושים איזה כזה ארגז מלא מכוניות. ושני ילדים קטנים חמודים של המשפחה הזאת. ילדה בכיתה א', ילד בכיתה ב', אני לא זוכר את הפרטים, זה לא משנה. הם קיבלו צעצועות, הם התחילו לשחק, מאוד התלהבו, היה אוטו צהוב, היה אוטו אדום, ושיחקו. ואז הילדה לקחה את האוטו האדום. והילד גם רצה את האוטו האדום. אז הם התחילו לריב כמו שני ילדים רבים. ופתאום, ראיתי את זה בעיניים, זה היה... פתאום הילד הפסיק לריב על האוטו האדום. ועל מה הוא התחיל לריב? הוא התחיל להילחם על החיים שלו. רואה ילד בכיתה ב' או ג', לא זוכר בדיוק, מפסיק להילחם עם אחותו כמו שאחים רבים, ופתאום איזה כאילו שד השתלט עליו. פתאום הוא משך לה בסוף, וצרח, והכאיב לה, כמו שילדים לא מרחיבים אחד לשני. פתאום הוא, סליחה על הערבית, קיבל את הג'ננה. וראו את זה בעיניים, את ההשתנות הזאת. מה היה שם? ילד בכיתה ב' שאמא שלו כבר חודשיים וחצי לא בבית. זה ילד עם חוכמת חיים, כך הוא חושב, של זקן בן 70. זה ילד שהבין שמה? שאם הוא לא ידאג לעצמו, אף אחד לא ידאג. זה לא נכון, אמא שלו עברה מזמן, חזרה, כך הוא הנגיש. הוא היה חודשיים, בסדר, השכנות הלבישו אותו והכינו סנדוויצ'ים, אבל הוא לאט לאט הבין, לא בשכל, בחוויית החיים שלו, שהוא לבד. בהתחלה הוא בכה, היה לו קשה. ילד מתוק, משפחה צדיקה, הכל, הוא יגדל, הוא יהיה צדיק חבל הזמן. אבל הייתה לו איזו תקופה שבו התת מודע שלו אומר לו, אלו, אתה לבד. וכשלקחו לו את האוטו האדום, אז הוא רב על האוטו האדום, ופתאום, מה? הוא בנה לעצמו איזו תובנה, אם אתה לא תעזור לעצמך, אף אחד לא יעזור לך. ילד לא צריך לחיות ככה, וילד לא חי ככה. וילד יש הורים ששומרים עליו, דואגים לו, מגנים עליו. אבל בילד הזה יש תפיסה כזאת. אז משהו בדת מודעת שלו, הוא לא נלחם על האוטו האדום. על מה הוא נלחם? על החיים הוא נלחם. משהו בראש שלו, בתת מודע שלו, אומר לו, בלי מילים, אומר לו, תשמע, אין ברירה. אם אתה לא, וואו, אז זה לא את האוטו האדום יקחו לך, את הכל יקחו לך. תמיד ידחפו. כל הילדים יש להם מי שמטפל בהם. כל הילדים יש להם אמא, יש להם אבא, לא לכל הילדים יש אמא ואבא, אבל ככה על זה זה חשב. זה לא חשב במילים, בסדר? זה לא בתובנות. זה מה שמילא אותו. אז אין ברירה, זה לא את האוטו האדום אני אפסיד. את הכל אני אפסיד. הלכו לי החיים. אז הוא נאבק על חייו. זה אמא שלו חזרה הביתה מזמן, ברוך השם בריאה, ילד שמח וטוב, הוא יגדל, יגיע לישיבה, ופתאום מישהו יעקוף אותו בתור, וואו, השד יוצא. והוא ילחם עכשיו כמו מטורף. נכון, אתם מכירות את הסיפורים על האנשים שנלחמו על חנייה? ושולפים אקדחים? אנשים נורמטיביים, אנשים רציניים. התחבאה מפלצת אחרי בפנים. לא נכון, לא נכון. אנחנו מונעים מהמון החלטות. אני קורא לזה החלטות, ויהיה לכם קשה להבין את המילה החלטות, כי זה לא באמת את יושבת עכשיו עם החליטה. אבל את לא חיה עדיין בעולם הבא. תשמעו, אנחנו עובדים על זה מאוד קשה, אני מקווה שתצטרפו גם אתם, לתקן עולם מלכות שדי, אבל זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, והעולם עוד מורכב. ובתוך העולם המורכב, חלק גדול מהנפילות זה לא בגלל שהחלטת להיות לא טובה. בגלל שבתוך עולם מורכב לפעמים צריך לעשות דברים לא טובים, כי הברירה האחרת בנפש, לא בשכל, בנפש, היא שזה יהיה עוד יותר מסובך. אנחנו צריכים לפעמים לפוצץ בתים בעזה, ואולי ילדה קטנה תמות שם, יכול להיות, אבל אין לנו ברירה. כי אחרת הם לא ייתנו לנו לחיות, אין לנו ברירה. צריכים בשביל לקבל את התשובה מלאה, צריכים להסתכל, אז זה לא, יש לנו יצר הרע לפוצץ בתים של מחבלים בעזה, לא נכון, הלוואי שלא. בסיטואציה הזאת אנחנו מחליטים, היצר הטוב אומר שהברירה הזאת היא רעה, אבל היא פחות רעה, ולכן נעשה את זה. אז יכול להיות שהילד הזה, אני מקווה שלא, אבל יכול להיות שהילד הזה בגיל 22, מישהו יתפוס לו חנייה, ופתאום הוא יצרח עליו, ואחרי זה הוא ירצה למות. יגיד, מה אני בישיבה? שלוש שנים? אז מרתות, אז תפסת את מה קרה לי? ונגיד את צערה, זו תשובה לא נכונה. אתה יודעת מה קרה? הילד שבפנים אומר לו, אם אתה מבטא על החנייה, אתה לא מפסיד את החיים, אתה מפסיד את החיים. ידרכו עליך כולם. זה איזה מודל שהוטבע בוחסה, אני אומר את זה, זה מקרה קצת קיצון, אבל זה ראיתי בעיניים, זה נכון. אבל יש דוגמאות כאלה בלי סוף. קחי את ההתמכרויות שלך, השליליות והחיוביות. את הדברים שאת עושה למרות שאת לא רוצה לעשות. את הדברים שאת לא עושה למרות שאת רוצה, את באמת רוצה לקום בבוקר ואת לא קמה. ותגידי יצרה ואת צודקת. המטרה שלנו, אבל במסיעת שלנו, זה לפתוח את המילים יצרה. לפרק אותם. זה כמו אם אנחנו רוצים לרפא, זה לא הזמן להגידו חיידקים. איזה חיידק? מה עשה החיידק? באיזה צורה הוא פגע? איך נלחמים נגד החיידק? איזה חומרים? מה נותנים לו? אנחנו מנסים במסיעת שערים להבין את עצמנו. מסיעת שערים זה ספר שלא מסביר לך מעט, אבל הוא יודע מעט. זאת אומרת, הרמח"ל כתב הרבה מאוד ספרי אמונה בחיים שלו. ספרי אמונה מאוד עמוקים, ספרי קבלה וספרים פנימיים. בספרים האלה כתוב מה זה להיות יהודי, ומה זה תורה, ומה זה מצוות, מה זה עם ישראל, מה זה תורה. הספר הזה, הספרון הקטן, זה ספרון מאוד קטן, תראו, זו הוצאה כזאת, אבא, בגלל של פירושים ואותיות גדולות וניקוד. זה מסיעת שם ספרון כאלה, ספרון קטן. הספרון הזה ספרון כמו מדריך כושר. אם את רוצה להיות בכושר, לא כדאי ללכת לחדר כושר בלי מדריך. נכון שמדריך, מדריכה תמיד, למה? כי החוצה התנועה לא נכונה, את שוברת לעצמך חוליות, מותחת גידים, קורעת רצועות, יוצרת שברים. הגוף בנוי בצורה מסוימת, ואם תעשי התעמלות שלא מבינה איך הגוף בנוי, אז יכול להיות שתפגעי בגוף. ולכן צריך מדריך בחדר כושר. צריך מישהו שלמד הרבה מאוד זמן איך בנויה האנטומיה שלו, מבנה השרירים, מבנה העצמות, ואיך עושים ככה, ומה אוכלים, מה שונים. ואז הוא גורם לך שהניסיון שלך להתקדם יהיה יעיל, אחרת זה יכול גם להזיק. אז הרמח"ל למד הרבה שנים. מי אנחנו? מה זה נפש יהודי? מה האישיות שלנו? מה זה נשמה תוכנית? והספרון הזה ספרון שהוא לא מסביח מעט, אבל זה ספרון הדרכה, שמבוסס על מדע מאוד עמוק, מעט, מעני. זה לא משהו אינדיבידואלי, זה מה שאנחנו לכולם. על בסיס זה זה הולך. אנחנו נקשיב להוראות, לעצות של הרמח"ל, אבל בעיקר ננסה להבין את הרציונל שלו, מה הוא חושב עלייך, איך הוא רואה אותך, איך הוא רואה את עצמו. ואז להבין, לכן המילים יצרה, המילים יצרה הן כתובות בכל שאר ספרי המוסר. כל שאר ספרי המוסר כתוב מידת הגאווה. ואז הוא ייתן לך המון מקורות כמה זה רע להיות גאוותני וכמה זה טוב להיות ענבה וצנועה. ואז תהיי חזקה ותגידי, אני מבינה שגאווה זה לא בקטנה, זה מסוכן מאוד, אז תרתמי עוד ועוד כוחות שלך כדי לנצח. הרמח"ל ממש לא עושה את זה. הרמח"ל לא מדבר על המידה הטובה או המידה הרע, הוא מדבר עלייך. איך תבני את עצמך, איך תתנהגי באופן, זאת הרב קוק כותב שיש שני דרכי תשובה, יש התקפיה והתאפחה. שמעתם פעם את המילים? זה בערמית. התקפיה והתאפחה. מה זה התקפיה? זה כמו בעברית. שאת כופה את עצמך. יש לך כוחות שליליים בגוף, את רוצה לקום בבוקר וקשה לך, תהי חזקה, את שואבת איזה כוחות רצון, לא צריכה לצאת מהם את זה. זה נקרא התקפיה, בסדר? יש בך המון קולות שליליים, ואת מנצחת אותם. התאפחה זה מושג אחר. למה זה דומה התאפחה? להתאפך, נכון? להתאפך זה סוג אחר של מלחמה ביצר הרע, שגורמת ליצר הרע לאט לאט מה? להתפוגג, להיעלם. אולי אפילו, זדונות נעשות לו כזכויות בהמשך, תשובה מאבא. אולי אפילו הכוחות השליליים שלך מתבררים שבעצם זה כוחות שאפשר לעשות עם הרבה דברים חיוביים. זה לא לדכא את עצמך ולא לנצח את עצמך, זה לרומם את עצמך, להבריא, להבין את עצמך בצורה הרבה יותר עמוקה, כדי שאיכות החיים שלך תהיה הרבה יותר שלמה, הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר... כדי שתהיה את, תהיה את. מה? התקפיה זה בכוח, כפייה, כמו כפייה דתית. התאפחה, זה מילים כאלה בארמית מהזוהר, זה לא חשוב להזכיר את זה. אין יכולת להתקדם מבחינה רוחנית בלי להסכים להתאמץ, בלי להסכים לשלם מחירים. אני רוצה להתקדם בסטלבט, בזרום שלי, בסבבה. זאת אומרת, אתם תהיו פה בשנה הקרובה, בעזרת השם. לפעמים תהיה קלה, לפעמים תהיה קשה, לפעמים תהיה עוד יותר קשה. והשנה הזאת תשפיע לכם מאוד על החיים. למה היא תשפיע לכם על החיים? כי אתם בחברה טובה, ואתם ליד קברי אבות, תשמעו הרבה שיעורים מעניינים. אז באופן טבעי השנה הזאת תעשה לכם טוב, זה כמו שאנשים באים לישיבה, אז זה שאדם בא לישיבה, זה גורם לו להיות יותר דוס, יותר מחובר לתורה, אבל אדם בא לישיבה לשנתיים מאוד מאוד מושפע מהחברה, ואז הוא מתגייס ומאוד מאוד מושפע מהחברה, הולך לאוניברסיטה ועוד מאוד מאוד מושפע מהחברה, אם תיתנו לדברים רק לזרום, תעבירי אותה, יאללה. גם אם לא תיכנסו פה לשיעורים, מספיק שתהיו פה באורחות ערב ותדברו עם הבנות, זה יעשה לכם מאוד טוב. זה חברה בריאה ודיבורים גבוהים ודברים רציניים. אחרי זה תעברו לחברה אחרת וזה יחסל את זה בחזרה. אם אתם פסיביות, אז תרוויחו, אבל מעט מאוד, וזה לא יחזיק. אבל אם תחליטו, אנחנו יכולים גם להתאמץ. מה זה להתאמץ? כל אחד זה עולם אחר. מה שלך בא בקלות, לא בא בקושי והפוך. אם תחליטו להשקיע, תבחרו את השיעורים שיותר חשובים שלכם, ותלכו על זה בגדול, ותתאמצו, ותתבונו. זו שנה מאוד מאוד טובה ושמחה ושנה קשה, כי כשלומדים יותר תורה, אז זה לא רק עוד ידע, עוד שיעורים מעניינים, זה יוצר שאלות על ההתנהגות, על החיים, אולי לקבל החלטות, שאולי את לא רוצה לקבל החלטות, זה לא תמיד קל, זה לא תמיד פשוט, לא תמיד. באתם לפה, באמת תקבלו מפה הרבה ברכה, זה חזקה. ברוך השם, יש פה, כל אחד שבא לפה יוצאת אחרת. אתם יודעות, אין פה שתיים שיעשו אותו דבר. אין גם רצון שתצאנה אותו דבר. כל אחד תצא אי. אבל אם מישהי לוקח את הדברים ויותר משקיע, מה זה נקרא להשקיע? זה סובייקטיבי, זה ביחס אלייך. אם תסכימי. גם להתאמין, אי אפשר בלי התקפיה, אני מתכוון, אי אפשר. אי אפשר להגיד, אני ארומם את עצמי עד שהיצר שלי יהפך לטוב, זה לא, זה לא. חייבים גם להתאמץ, אבל אחרי שמתאמצים, אז משתנים, וכשמשתנים, אז כבר לא מתאמצים, נכון? אז זה בזרום, אז נהייתי כזה. אז היצר הרע פתאום, אולי הוא נהפך ליצר טוב. אנחנו מדברים על הנפש שלנו, והנפש שלנו זה אחד הדברים הכי מורכבים, הכי עמוקים מכל מה שיש, עקוב הלב מכל ואנוש ומידענו. ולכן אני חושב שאפשר להבין מה הרמח"ל כותב פה. כפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך חיילים ממצוי ושחר הבמות. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. איך זה יכול להיות? בגלל שכשאת אומרת אני, למה את מתכוונת? מה זה באמת את? זה אין סוף דברים. את רגש ודמיון ורגשות וציפיות ואחריות. ופחדים וחרדות וגעגועים ומחשבות וידע. מי זה אני? מה זה אני שלך? יש המון 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 דברים. מי זוכרת פה איך קוראים למורה שלה מכיתה א'? זוכרות? גם מי שלא מצביע זוכרות. נכון? אין מצב. אלא אם כן היא כזאת מורה נוראית שאת מדחיקה את זיכרונה. אז הזיכרון הזה למשל נמצא לך בראש כל הזמן. את לא חשבת על זה קודם. ברגע שאמרתי לך, אז לקחת את זה מאיזה מדף לזיכרון והעלית את זה. יש לך במוח מיליארדי 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 זיכרונות, מחשבות, דעות, מיליארדי דברים. אבל יש לך רמקול אחד. רמקול אחד זה מה את חושבת הרגע. הרגע. וכל פעם מישהו תופס את הרמקול הזה. וכשאת מרגישה, אני רעבה, אני רוצה, מי אומר את זה? משהו בך, תופס רמקול כמשל, כן? אתם מבינות? אני עכשיו רוצה לישון. זה נכון שאת רוצה לישון? זאת אומרת, אני רוצה לקום. זה נכון שאת רוצה לקום? מתוך אין סוף הקולות שבתוכך יש, יש משהו שרוצה לישון, ויש משהו שלא רוצה לישון. יש משהו שרוצה לדבר לשון הרע, ויש משהו שלא רוצה לדבר לשון הרע. לחשוב שהמחשבות שלנו זה אנחנו, זה פספוס, אנחנו הרבה מעבר למה את חושבת הרגע. הרבה מעבר. הוא לא מבין מה קורה לילד הזה. הוא לא רוצה לחוז, ופתאום בא עליו שד. זה לא בא עליו שד. יש בתוכך חלק פגוע. יש בתוכך איזו החלטה שהחלטת בכיתה ב' שכשדורכים עליך אין ברירה, אחרת תמות, מה הוא יכול לעשות? הוא לא מכיר את ההחלטה הזאת, הוא לא זוכר את ההחלטה הזאת, הוא לא יודע את ההחלטה הזאת, אבל הוא פועל לפי ההחלטה הזאת. את חושבת משהו ואת מתפלאת שאת לא מתנהגת לפי המחשבה הזאת. משום זה כמו קהלת, ספר קהלת זה אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא מקהלה, הוא תזמרת סימפונית של 120 כלים. יש שם כינורות וחצוצרות וטופים ועוגבים וצ'לואים ומה לא? והכל צריך כמו נכון מה, מתי הוא ומתי הוא ומתי הוא ואת צריכה להיות מה את צריכה להיות? המנצח. את הקומפוזיטור. את זאת שצריכה להגיד עכשיו זה, עכשיו הרצון הזה ועכשיו הרגש הזה ועכשיו המחשבה הזאת לנהל את הכל. ואת זה את יכולה לעשות בתנאי שמה? בתנאי שאת יודעת מה יש לך. את מודעת למה קורה בתוכך. את מכירה את מרחבי הנפש שלך. אז כשאת מכירה את עצמך, את יכולה, המנצח הוא רק, הוא לא משמיע אף קול, אבל את יכולה לקחת את כל כוחות הנפש שלך ולהשמיע מהם איזו יצירה אלוקית כזאת, שמיימית כזאת. את המוזיקה הכי יפה בעולם. אבל כשאת לא יודעת, אז עכשיו את אומרת, אני רוצה לא לדבר לשון הרע. מה זה אני הזה? מה זה אני הזה? כמו שילדים קטנים אומרים, בא לי. זה מה זה יפה שאומרים בא לי? מה זה מגעיל שאומרים בא לי? בא לי זה עליבות כזאת, נכון? מה ההבדל בין אני רוצה לבין בא לי? בעברית יש הבדל? מה זה בא לי? בא לי זה משהו משתלט עליי, נכון? לא, אני רוצה, זה לא אני. זה משהו כאילו בא מבחוץ, בא אליי, בא לי. זה אמירה מלאת צניעות כזאת, אמירה מלאת ענווה. ואחרי המילה היא לא יפה, זאת היא מאוד מדויקת. הוא לא בא לי, בא לי ארטיק. מה בא? למי בא ארטיק? לנשמה שלך בא ארטיק? יש לו איזה יצר, יש לו איזה משהו שרעב לעוד מתיקות בפה. אז כשאנחנו מרגישים משהו, אז זה מכסה לנו את הכל. תראה, אני אקח את הנייר הקטן הזה, סתם בשביל הדוגמה, ואני אקפל אותו פעם אחת ועוד פעם, ועכשיו הוא נהיה ממש קטן, ואני אשים אותו פה, וכולכם נעלמתם. איך כולכם נעלמתם? כי זה קרוב. ככה זה החוויות שלנו, הרגשות שלנו. עכשיו קר לך, עכשיו רטוב לך, עכשיו עייף לך. עכשיו מצחיק לך, אבל זה חלק קטן כזה, זה מה זה קטן הדף הזה? אתם פיילת יותר גדולות. אבל זה צמוד, בחוויות שלך את מרגישה עכשיו! זה כאילו מסתים את הכל. זה מישהו תפס את הרמקול, אם מישהו דורך לך על הזרת של הרגל. קרה לך פעם? שחברה אינה על הכיף דרכה על הזרת של הרגל שלך? כל העולם נעלם. אין עולם. פתאום נהיה איזה משהו מזוויע, מחריד, כאבים שאת לא העלית בדעתך שיש, ואת שוכחת את הכל. משבר עמוק מאוד, את עלולה גם לצרוח איזה צרכה שיזמינו עשרות אמבולנסים. היא תזוז, תעשי עוד כמה, וזה ירגע, לא קרה שום דבר. אבל כך אנחנו. אנחנו עכשיו חווים את הרגע העכשווי, העכשווי, עכשיו, עכשיו, וזה מלוא כל הארץ כבודו. ואנחנו פוגעים בעצמנו בלי סוף, פוגעים בעצמנו בלי סוף. אז את הדברים האלה, אנחנו יודעים אותם, אבל יש לנו חלקים אחרים שלא יודעים אותם. יש בי צד בנפש שמה זה יודע שאסור לדבר לשון הרע, ויש לי צד בנפש שמה זה רוצה לדבר לשון הרע. אם אני מדבר, חס וחלילה, אני אסיים עכשיו, יכול להיות שיש סיבה למה לדבר לשון הרע? יכול להיות שזה לא המפלצת שבתוכך? מי שהיא לא רוצה לדבר לשון הרע, למרות זאת היא כן מדברת, למה שהיא תגיד לשון הרע? יש מצב שמישהי תרצה להגיד לשון הרע? לא בגלל שהיא מנובלת. יכול להיות. תדמיינו משהו כזה, אתם מצליחות להעלות בדעתכם משהו כזה? מה למשל? אין כזה דבר אתם אומרות. לא יכול להיות שמישהי צדיקה וטובה תרצה לדבר לשון הרע. אלא אם כן השתלט עליה השד. אין כזה מצב? סתם? שיגעון כזה? נהיינו חולי נפש? למה לדבר לשון הרע? מה יוצא לך מזה? יכול להיות שיוצא לך מזה משהו? את רוצה להיות חלק מהחבורה, למשל. את מאוד לא רוצה לדבר לשון הרע, אבל את מאוד לא רוצה להיות בפינה, חסרת משמעות. לפעמים את אומרת, לצערי הרב, אין לי ברירה, אבל אם אני לא אגיד את הסיפור הזה, אז אף אחד לא יספור אותי, וזה סיפור נורא מעניין, וכולם יהיו סביבי. אני בבעיה, זה לא שאני, אני לא רוצה לדבר לשון הרע, אבל אני מרגישה שמדיחים אותי, ואני מרגישה, אם את מרגישה שאת לא בתוך החברה, את מרגישה שהחיים שלך לא שווים, יכול להיות זה טיפשי, אבל אנחנו לא מדברים לשון הרע, כי אנחנו באמת רוצים להזיק ולפגוע לך. ואת שמדברת לשון הרע כי את כועסת עליה, כי היא פגעה בך, כי היא דרכה עלייך, כי היא משפילה אותך, לפעמים בגלוי, לפעמים בסתר, וזו הצורה שלך להגן על הכבוד העצמי שלך, יכול להיות. יכול להיות שאת חושבת שיש פה צביעות ומשהו מעוות פה והצדק צריך לצאת לאור. אני לא אומר שזה נכון וצודק, אבל אנחנו מדברים לשון הרע, לא בגלל שהשתגענו על כל השכל, בדרך כלל. בדרך כלל העבירות שבן אדם שבא למדרשה או שפתח מסיעת שרים, זה לא העבירות כלומר, איך אני אהרוס את העולם ואיך אני אציק לאנשים. זה לא בא משם. את רוצה להיות טובה, אז קצת נחמדה. ולמרות זאת, אנחנו עושים, מה בתוכנו רוצה לעשות דברים לא טובים? זה לא, אנחנו טובים, הרמח"ל אומר, אתם טובים, אנחנו טובים. ואם את רוצה לעשות דברים לא טובים, אז משהו אצלך פצוע, משהו אצלך לא מובן, את באיזה מצוקה. אז הוא לא עכשיו פסיכולוג יושב איתך וידון איתך מה, איך במצוקה, הוא ייתן לנו כלים איך להשתחרר משם, איך להגיע לקומפוזיציה של התזמורת הזאת, לזהות את כל הכלים ולהוציא ממנגינה אחת שלמענה שווה לחיות כל טוב.